שלום וברכה לכולם. מה שלומכם? אז אנחנו באורות התחייה י"ט, בסדר? אנחנו נדבר, הנושא שלנו זה זרע אדם וזרע בהמה. ככה השם של הפסקה. פסקה די מפורסמת בספר אורות, חסיד. נקרא אותה, בסדר? זה נמצא אצלכם בעמוד עין ב', בסדר? סדר הגאולה. ותחיית האומה בארץ ישראל, המזגן פועל, תגידו? לא, לא פועל, נכון? תדליק, בטח. סדר הגאולה, ושאר כוחך. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זה פסוק מירמיהו. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. לא כתוב זרע אדם ובהמה, נכון? לא כתוב זרע אדם ובהמה, אלא כתוב זרע אדם וזרע בהמה. אז הגמרא בחולין ה' עמוד ב' דורשת זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זרב מסביר, שלמות הצורה מוכחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכחות להתייצר בכל הגוונים החזקים מצליחים למידה זו, ואנשים, בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה, מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. בוא רגע נעצור פה ואני אסביר עד פה, בסדר? זה דברים מאוד עמוקים. אז הרב אומר, קודם כל, בסדר, כולם מצאו, אנחנו באורות עמוד עין ב', בסדר? אורות התחייה, פסקה י"ט. יש בתוך סדר הגאולה ותחיית האומה, שאנחנו בתוך האירוע הזה עכשיו, כבר 100 שנה בערך, או אפילו קצת יותר, בתהליך מתפתח. אז זה צריך... התהליך הזה של תחיית המתים ברמה הלאומית, שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל, והוצאתי אתכם מקברותיכם, עמי, נכון? אז כמו שכתוב ביחזקאל למד זין, אז תהליך תחיית המתים הזה, תחיית האומה בארץ ישראל, הוא צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של זרעתי את בית ישראל, את בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה לחוד. מה הכוונה זרע דם וזרע בהמה? אז קודם כל הרב מסביר פה מה הנקודה של זרע בהמה. מה זה זרע בהמה? זה הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצליחים למידה זו. כלומר, יש נפשות כאלה שהן שייכות, יש להן שליחות, תפקיד בגאולה, ותפקיד שהוא שייך לבניין המעשי. הארצי. ראינו כל מיני חלוצים, ובהמשך כל מיני אנשים שהמשיכו את הדרך הזאת, ולחמו ומסרו את הנפש של הבניין החומרי של האומה. אף על פי שבפסוק כתוב זרע אדם וזרע בהמה לחוד, קודם כל, זרעתי בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. אז כשהאדם נולד, אז קודם כל מתפתח גם כן הצד החומרי שבו, נכון? אתה לא מסתכל על תינוק ואתה אומר, גמרא הוא יודע ללמוד, נכון? אפילו ברכת המזון הוא לא מברך, נכון? אתה לא אומר ככה, אתה אומר, בסדר, עזוב, תן לו לגדול, תן לו שיתפתחו הכוחות החומריים שלו. לאט לאט הוא ילמד לדבר, ילמד ללכת, נכון? קודם כל הצד החומרי שבו, מה עכשיו אתה... דן אותו על זה שאין בו עדיין רוחניות, זה בסדר גמור, זה בכלל לא התפקיד שלו. בכל זאת הפסוק אומר, זרע אדם וזרע בהמה, בגלל שאנחנו יודעים שקודם הבניין החומרי של האדם, קודם ההיווצרות שלו אפילו ברחם, הנשמה שלו כבר קיימת. הנשמה של האדם היא קיימת לפני שהוא נוצר, אתם מבינים? והגוף החומרי הוא מאפשר לנשמה הזאת להופיע בעולם. אפשר לה לפעול, לעשות את השליחות שלה, את התיקון שלה. אז הצד הרוחני הוא קודם, אבל בהופעה הארצית, קודם כל, יש את הצד הארצי, הצד החומרי, גם כמו בגוף האדם, ככה הגאולה גם כן בנויה באופן הזה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז קודם כל, הנפשות שנוטות לבניין מעשי, הן בכלל מאפשרות על ידי סלילת כבישים וייבוש ביצות ומלחמה בערבים ובבריטים. התעסקות איתם, שהיה פה מחתרות וכל מיני, כל זה נקרא תחת הכותרת בניין מעשי. יישוב ארצי, כן? שאיפה מדינית. קודם כל יש נטייה כזאת באומה, כמו שיש באדם, נטייה חומרית ונטייה רוחנית. יש לו נפש בהמית, יש לו נפש אלוהית, נכון? אז במקביל לנפש הבהמית והנפש האלוהית, אז יש גם באומה נפש בהמית. יש אנשים שיש להם נטייה יותר מעשית, עסקים בחקלאות, בפיתוח טכנולוגי, בפיתוח חומרי, בהגנה על האומה, וזה דבר חשוב ביותר. זה חלק מהתהליך האלוהי. זה לא דבר קטן. זה שקוראים להם נפש, זרע בהמה, זה במובן הזה של כמו נפש בהמית, הצד היותר ארצי. אבל אנחנו רואים שהאנשים האלה עוסקים הרבה פעמים בדברים מאוד כלליים. הם עסוקים בתחיית האומה. הם עסוקים בדברים שיאפשרו את כל תיקון עולם מחוץ שדאי בהמשך. זה לא מצד ביטוי מזלזל, בהמה, כן? כי בהמה היא בסופו של דבר מרוכזת בעצמה. פה מדובר על אנשים כלליים הרבה פעמים, אנשים שמסרו את הנפש, בן אדם היום שהולך לצבא, ולוחם בחאן יונס וברפיח. הוא ודאי לא אדם פרטי, אתם מבינים? שחושב על עצמו ועל נהנתנות שלו. יש בו צד כללי מאוד. אדם שמפתח את הכלכלה בארץ ואת החקלאות. זה ודאי דבר יקר וחשוב. אנחנו לא מזלזלים, בניגוד לגלות, בגלות היינו אומה פורחת באוויר. היינו בקבר, מה שנקרא. בכלל בלי עיסוק ארצי ברמת הכלל. עם התחייה הלאומית, אז מוכרחות, הרב אומר פה, להתייצר נפשות כאלה, שיש להם צד חומרי, צד ארצי, צד כללי ארצי. וזה חלק מכל תהליך התחייה וסדר הגאולה. של תחיית האומה בארצה. אבל כמו שבגוף האדם הנפש האלוהית היא צריכה להשלים את הנפש הבהמית, אז ככה זה גם בסדרי הגאולה. זאת אומרת, אם הנפש הבהמית היא מובילה, אז זה יכול להגיע ליצריות מאוד חזקה, נכון? או חומרנות מאוד חזקה. אלא הנפש הבהמית זה הקישור של האישיות הרוחנית אל הצד המעשי, הוא צריך לנוק מהנפש האלוהית, מהנשמה, מה שנקרא. צריך לרכב על החמור, על החומריות, כן? משיח הוא רוכב על החמור, אז הנפש הבהמית היא מניעה מערכות גופניות, גשמיות. אז אותו דבר, בתהליך התחייה, אז יש נפשות עם נטיות מעשיות. הרב פה תכף מחדש חידוש, בסדר? אז מה החידוש פה? אולי אני אגיד לכם עכשיו את החידוש הזה. אנחנו נראה את זה תכף גם על זרע האדם. הנפשות האלה הם זרע האדם לחוד וזרע בהמה לחוד, בסדר? זה מה שהגמרא אומרת. מה זאת אומרת זרע האדם לחוד וזרע בהמה לחוד? כל השתי צורות האלה, שתי ההופעות האלה, שתי המהויות האלה, הן חייבות כל אחת ללכת לחוד. למה לחוד? בשביל לעשות את התפקיד שלה יותר שלם, שהוא יותר שלמה. לא הולך ביחד, הולך בחוד דווקא, בהתחלה, בשלב הראשוני. לא, זהו, זה לא טוב. לחוד, הכוונה, אם אתה עכשיו רוצה לגדול להיות תלמיד חכם, כן? ואתה גם רוצה לייצר טילים מונחי לוויין, אז כנראה זה יבוא על חשבון זה, אתה מבין? עדיף שיהיו אלה כאלה שתעסקו ברפאל ובאלביט, שלא אומרים שהם לא, הם ודאי צריכים להיות מחוברים למסורת, להתפלל וללמוד וכו', אבל עיקר העיסוק שלהם יהיה בפיתוח הטכנולוגי של הלוויינים, של הכתבמים, של הנכון? כל זה נצרך. כי אם אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה בלא חצי כוח אפילו, גם לא רבע כוח. כי חשוב לך לבוא לשיעור היום, אתה מבין? אז אתה תעשה את זה כזה לא הכי טוב, נכון? אז מה עדיף? שהם יתעסקו בזה בצורה מקצועית, רצינית, מוערכת, מתקדמת, מתקדמת לפני אומות העולם, כמו שאנחנו רואים היום, שישראל היא מקדימה בהמון תחומים את אומות העולם. בעיקר את האזור פה של המזרח התיכון, וזה דבר, זה יתרון עצום, כן? זה דבר חשוב, זה מבחינה הישרדותית. ואתה תתעסק בחידושים, חידושי הרשב"א, נכון? תתעסק בחידושים על ספר אורות, אני יודע מה. תיבנה. עכשיו, השתי נפשות האלה, הן צריכות להשלים זה את זה, אבל כל אחד בשלב הראשון לפחות נבנית לחוד. כי אחרת זה לא נקרא מה שהרב קורא לו פה, שלמות הצורה מוכרחת להיברא. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זה צריך להיות ההתחלה. בסדר? זה השלב. אבל אנחנו תכף נראה שזה מסובך, כי יש פה הרבה דקויות ביחסים בין זרע אדם וזרע בהמה. אני כל הזמן מדגיש שזרע בהמה זה לא ביטוי מבזה. פשוט מצד העיסוק החומרי פה שהוא מוערך, הוא חשוב, שבגלות הוא לא היה. עכשיו, והאנשים, בעלי הנפשות האציליות, אני ממשיך פה רגע בפסקה. אז בסדר, קודם כל, אז אמרנו עוד פעם, אני רק אסכם. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה הזאת. כאילו צריך שיש שם טיפוסים, גיבורים, חזקים, יודעים את המשימה שלהם, אמונים עליה, מתמידים בה, דויקים עליה. ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם. גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. צריך שיהיה זרע האדם לחוד. זאת אומרת שיגדלו תלמידי חכמים כאלה, נשים בעלי נפשות אציליות, שמחוברים לרעיונות כלל ישראליים ונצחיים ואלוהיים, וזה מה שמעסיק אותם. לפתח את האור הזה באומה, להאיר את תורת הכלל, את התורה הגואלת, בדור של הגאולה, זה גם צריך להתפתח, כי בגלות זה גם לא היה. צריך לדעת את זה שרוח הקודש בגלות, בהמשך אנחנו נראית בפסקה, היא הצטמצמה. גם אם היא הייתה, היא הופיעה או אצל ענקי עולם יחידי יחידים כאלה, שזה היה האירוע הנדיר, או בצורה פרטית, אבל לא כבניין של כלל, כן? ובארץ ישראל צריכים מענה רוחני לכל התחייה. צריכים תלמידי חכמים כאלה, שיש להם הסתכלות כלל ישראלית, עמוקה, פנימית, לא רק עוסקים בתורת הפרט, בתיקון הנפש ודלת אמות של הלכה. זה הספיק בגלות. בארץ ישראל צריך נפשות אציליות. מה זה אציליות? הכוונה יונקות מעולמות פנימיים, עליונים מאוד, כלליים, רוחניים. כן, זה רומז, עולם האצילות, כאילו להוויות היותר פנימיות, יניקה פנימית, כמו הרב קוק, כן? תלמידיו, זה מודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם. לא רק על הנפש הפרטית, אלא על האומה והעולם. צריך לתת מענה רוחני. היום לא מספיק הפנס כיס של הגלות, כאילו, מה שהספיק בגלות, שזה יידישקייט כזה פרטי. צריך היום קור אטומי של הדרכה רוחנית. אז גם הם צריכים לצאת אל הפועל בכל מילואים. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. טוב, זה נקודה מאוד חשובה. מה זה דווקא טיפוסים מלאים? לא פשרנות. פשרנות היא לא מחיה. אלא טיפוסים מלאים. כל אחד הוא הכי טוב בתחום שלו. הוא הכי מקצוען. הוא הכי מאסטר. הוא הכי דעות מחודדות אצל זרע האדם. לא כזה פשרנות. כי אנחנו מדברים פה בעצם על שני גוונים של נפשות שצריכים להסתדר ביחד, נכון? צריכים להשפיע זה על זה. שהם תלויים זה בזה. שכל הגאולה היא תלויה בהתאחדות ביניהם בסופו של דבר. כל אחת יוצאת אל הפועל, כל צורה כזאת, במילואה, אבל עכשיו צריכים להשפיע זה על זה. אם לא משפיעים זה על זה, זה הופך להיות קטסטרופה. אחד הקשיים היותר גדולים בעצם עכשיו בתהליך הגאולה, זה שיש ניתוק לפעמים, נכון? כאילו אלה שעסוקים ברוחניות, אז לפעמים הם אומרים, אין לנו עסק עם הצד החומרי של האומה, אין לנו עסק לא עם הצבא ולא עם כל הצד המעשי, ולא... ואלה שעסוקים בצד המעשי, אומרים, אין לנו עסק עם הרוחניות, זה לא... זה נראה לנו לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? כי זה לא צמח אולי כמו שצריך בכל המקומות. אז צריך אדרבה טיפוסים מלאים שישפיעו זה על זה, שיכולים כן להיפגש. אז הרב ככה יש לו איגרת למזרחי, אני אראה לכם את זה. הוא מזכיר שם גם את הפסוק הזה. זה נקרא, זה איגרת תף קוף למד דלת. באגרות, זה באגרות ב' תף קוף למד דלת. אני אקריא לכם את זה. הוא אומר פה ככה. הוא כאילו קצת מוכיח את את אגודת ישראל, שיש חסרון של התלמוד שמביא לידי מעשה, שאין היסוד הנחוץ של התלמוד זה לפתח את עצם הרעיון של לשמו וזכרו הורגים ברוח הדעה עמוקה ומרוחבה ושכל וביקורת והתרחבות וההתרגשות וההרגשות והרעיונות. כאילו צריך התאחדות של הדעות, כן? ו אז כאילו קצת, יש לו כמה מקורות כאלה, האמת שזה... טוב, אני אדבר יותר על הצד, על הסוף של האיגרת. המזרחי מוכרח הוא לתקומתו, להשתדל תמיד להוציא לאור את התוכן החי הצפון ברעיון בתחייה הלאומית. ללחום על האמרה המחפירה שהציונות דבר אין לה עם הדת. מי אמר את זה, הציונות דבר אין לה עם הדת? מי אמר את זה? הרצל.
כן.
ולמה הוא אמר את זה? זה הייתה דרישה של אגודת ישראל. בשביל שישתתפו בקונגרס השני, אז הוא היה צריך להציר בין הקונגרסים, שהציונות אין לה דבר עם הדת. כל התנועה הציונית היא כאילו לא באה... והרב קוק הוא מאוד... הוא לוחם נגד האמירה הזאת. מה זאת אומרת הציונות אין לה דבר עם הדת? הציונות היא עצמה ביטוי של הקודש. הרי כל התורה היא עוסקת בעלמתנו, בנחלת קודשנו. ודאי שיש לה דבר עם הדת. התורה היא נשמת הציונות. כן? אז הוא מאוד ככה... כאילו, הרצל הוא רצה לפעס את החרדים. אז הוא, מה עומד פה? למה אני קושר את זה לפסקה שלנו? קודם כל הוא יזכיר תכף את את הממש, את הפסוק שאנחנו עסוקים בו, אבל האגודת ישראל התנתה את השיתוף שלה בכלל, שיתוף פעולה, איכשהו בזה שציונות כאילו היא לא קשורה אל הדת. תנו לנו את החיים הדתיים ואתם תעסקו בבניין מעשי וזה... והרב קוק לוחם נגד הדבר הזה. מה זאת אומרת? הקודש הוא נשמת התחייה הלאומית המעשית גם. ברור, כן? אז הוא אומר, זה ללחום על האמירה המחפירה שהציונות אין לה דבר עם הדת, דבר אין לה עם הדת, שבתוכה הרס נחש מונח והכחשה עצמית נוראה. המכשילה את הכוח הפנימי והמקורי של האומה. המזרחי, זו הייתה השאיפה שלו מהמזרחי. אחר כך הוא קצת התייאש מזה והקים את דגל ירושלים, קוראים לזה. חכה שנייה, בואו נתחיל. בואו נתקדם רגע. המזרחי צריך להזריע אחורה לציוניות במעמקי המחשבה, למצוא תמיד את הגרעינים החיים שהם מפרים בכוח קודש העליון את ניצני התחייה, ולהביטם בצורות מהירות וברורות. הפוך, צריך להראות שהצד המעשי הוא יונק מהקודש, זה הדרכת התורה. ואם בא תחילת הקצת הקץ, מלשון כאילו, קץ זה מלשון יקיצה, כי כל תקופת הגלות היינו בתרדמה נוראה, נכון? אז אם בא תחילת הקצת הקץ שבני ישראל ובני יהודה נזרעים בארץ זרע אדם וזרע בהמה, מה שאנחנו, הפסקה שלנו באורות, כפירוש המסור זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, בהתחלה זה כל אחד הוא נזרע לחוד, הצד הבהמי, כמו שראינו, נפשות המעשיות, הנפשות שעסוקות ברוח, בטוחים אנו שאין לנו להתפחד כלל מכל הריסה מוחלטת על ידי עירובם של בני אדם, שמעשה מעשה בהמה בתוך תנועות תחייתנו, אבל זה הכיבוד שזרע אדם צריך להראות בכל פינותיו, וצד האדם שבו. עכשיו זה המשפט שאמרתי לכם, דעות ממוצעות ופשרניות, שיש בהם מעין חולשה גופנית, כאילו אתה רוצה להתקרב לשני, להכניף לשני, אז אתה מקליש את האמירה של הקודש, אתה מוריד את הלהבות, כאילו מה אתה, לא, זה לא טוב, דעות ממוצעות ופשרניות, שיש בהם מעין חולשה גופנית ורפיון נפשי, לא, אלה צריכים להיות דעות ממוצעות ופשרניות, ולא אלה, כאילו שתי הצדדים צריכים לבנות, שתי הצדדים האלה של התחייה, הצורות האלה של התחייה, צריכות לבנות בצורה הכי שלמה. הדעות ממוצעות ופשרניות שיש בהן אין חולשה גופנית ורפיון נפשי, אינן עלולות לנצח בתכונה רבת פעלים כתכונת התחייה הלאומית שלנו, שרוח אל עולם מתנוסס מכל עבריה. עלינו, כן, להתחמש בכוח רוחני גדול, בדעות מוחלטות, מקוריות וקבועות, עלולות בכוח החיים שלהם להראות את הדרן על כללות השאיפות החדשות. שנוצרו בימינו ברוח השם המאיר לתחייה את עם קודשו. בקיצור, אני חוזר לענייננו, לפסקה שלנו. זה איגרת תף קוף למדלד. יש, בכל מקרה, אז דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. צריך, לכן זה זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד. ומתחברים יחד לצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה, כבירת כוח זורח עליה. זאת אומרת, בהתחלה זה יוצא באופן כזה של, 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 של שתי כוחות. הבעיה מתחילה, זה מכל מיני משפטים כאלה, שהציונות אין לדבר עם הדת. או שכל מיני, מיני מערכות שהן אמורות להיות ערכיות, אז הן מנוהלות בידי אנשים שהם בעצם אמונים על הצד החומרי. ואז הם מנהלים את זה בצורה שהיא מתנתקת מהנצח, מתנתקת מההדרכה של התורה, כמו שאנחנו רואים את המשפט היום, סדרי המשפט שהם מנותקות מן הקודש, נכון? מנותקים לגמרי כל ערכאות הגויים שאנחנו רואים פה בארץ, למשל, או תרבות וכו'. אלא כל אחד צריך לצאת אל הפועל, אבל גם להיעזר בשני ולינוק מהשני. אז החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפת קבורתם, אינם ממסד ההתפחות שלהם נעלים מחיי ההמון. שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי, ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. כלומר, הוא אומר ככה, שתי הצורות האלה של ה... של הנפשות, כל אחת, למה כל אחת צריכה להיבנות מצד עצמה, כן, בכוח גדול, לצאת לשלמות, בהתחלה, בשלב הראשון, בגלל שהחיים האציליים הם מאוד שונים מחיי המון, הם מאוד נעלים מהם, הם מאוד רחוקים. אנחנו רואים שאפילו אנשי הרוח, זה גם היום רואים את זה, וגם בימי הרב קוק, שאפילו החכמים והסופרים, האומנים אפילו, כן, שהם באים מהצד הזה שנקרא זרע בהמה, הם ארציים, הם מעשיים. כל מעיינו לחיי הזמן והעולם. והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו. יש נפשות כאלה שמה שמעניין אותם זה חיי הנצח, הקודש, השליחות הכלל הישראלית. בסדר, זה לא הולך ביחד, זה לא עם דעות פשרניות. כל אחד צריך לברר את עולמו. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, מאציל לגיבורי הגשמיות את עוד קודשם, עדי קרני זוהר המופיעים מהם. מה זאת אומרת? יש גיבורי האצילות, מה שהוא קורא לו פה, זה אנשים שאמורים לגדול מבחינה רוחנית בבתי המדרש, אנשים כלליים, תלמידי חכמים, גדולים, כלליים, הם בעצם מראים אפילו לעמוד את ה... קודם כל הם מקרינים. מה זה מקרינים? יש השפעה, השפעה סגולית, בעצם הלימוד, בעצם החיים האלה של הקודש, בעצם השאיפות הנצחיות האלה, וגם כן השפעה מבחינה רוחנית, מבחינת שמתייצרות פה נפשות, אנחנו נראה את זה, זה יהיה כבר זמן הבא, שהן כוללות את שתי הבחינות האלה, את הצד ה... הן לא מזלזלות בחומריות, אלא הן נשמת החומריות. הן נותנות מענה לכל התחייה, מענה רוחני. הן דוחפים את ההמון להתעורר מהתרדמה שלו, כי יש תרדמה חומרית. החומריות היא מרדימה. הזרע בהמה, אם הוא לא יונק מזרע אדם, הוא לא יונק מהקודש, מבית המדרש, אז הוא רדום בקניונים ובסדרות טלוויזיה. הוא לא מעיף מבט על התפקיד שלו, על השליחות שלו. גם אם הוא ידבר, כאילו, בסופו של דבר, הכוח שם נחלש. עיסוק מעשי שהוא לא יונק מהקודש, מבית המדרש, זה כמו פרחים שאתה כותף מהגינה. אז לאט לאט האידיאלים נובלים, הערכים נובלים. אנחנו רואים את הקיבוצים היום, אחרי 3 דורות, כבר זה לא האידיאלים שהיו של מקימי הקיבוץ, בסדר? אני הייתי בקיבוץ. זקני הקיבוץ, הם מסתכלים על דור הצעיר שבורח לתל אביב, ולא נוח להם בדבר הזה. הם רואים הפרטה, הם רואים... כי אידיאלים כלליים, הם לא יכולים בלי יניקה מבית המדרש. ברור הנקודה הזאת? אז אנחנו רואים, הטיפוס השלם של גיבורי האצילות, הוא מעציל על גיבורי הגשמיות, הוא נותן מענה, זה מה שאמור להיות. אבל אמור להיות קשר, אמור להיות השפעה. לא התנתקות. לפעמים, יש לכם ספרים אגב, ספרי אורות, אני רואה פה שלא לכולם ספר. יש לך? יש לך? זה חשוב, כי אחרת אתם שומעים אותי ומעופפים. אז צריך לראות את הדברים בפנים. לא משנה כבר, בסדר, זה כבר הסוף, זה לא משנה. פעם באה חובה ספר. בכל מקרה, צריך להיות פה חיבור. חיבור והשפעה, השפעה. השפעה היא חייבת להיות מתוך הערכה הדדית, מתוך שהאנשים הרוחניים הם מעריכים את המפעל הגשמי, המעשי, הם רואים בזה דבר הכרחי, שעל גביו צריכה להיזרק נשמה, על הגוף החומרי הזה, החזק הזה, הגיבור הזה של האומה, בסדר? אבל חייבת להיות השפעה. הגלות לא הייתה יכולה להוציא לפועל טיפוסים שלמים. לא מבחינה חומרית ולא מבחינה רוחנית. מבחינה חומרית, טוב, הוא מסביר את זה, לא המון גיבור, כי הלא מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד. כלומר, גם הגבורה בגלות היא, זה חלק מקללת הגלות, וכן, ונסת מכל עלי נידף, כאילו המורח, מורח הלב, לא הייתה גבורה בגלות, היה, זה, אתה כל הזמן, ולא תאמין בחייך, זה קללת הגלות. היום אנחנו רואים גיבורים ש... איזה פעולות צהל הוציא עכשיו בחודשים האחרונים, נכון? דברים שלא נראו בכל ההיסטוריה. מה? כזאת גבורה, הפעולות של שתי הפעולות של השחרור חטופים, לא הייתה פעולה כזאת מעולם. אתם יודעים, ככה אמרו מומחים. כזאת כניסה בכזה קוקו. איזה דברים עליונים. זה היו באלם טוטלי שם. אבל זה לא היה בגלות, אתם חייבים להדין, זה בגלות, כן, מרד וגטו ורשה זה יחידים בתוך גטו ורשה. גם זה היה, כאילו, טיפה להציל את כבודנו, אבל תמות נפשים פלישתים. אתם מבינים? זה הרוב גטו ורשה שם הלכו קצון לטבח, בסדר? זה היה, זה הגלות. אז לא היה את מצד אחד, לא, הגלות לא הייתה יכולה להציל טיפוסים שלמים. לא המון גיבור, היום יש המון גיבור. כן, אנחנו היום לא מתים על קידוש השם, אנחנו הורגים על קידוש השם, אנחנו לוחמים בגבורה עצומה. צריך לדעת הדבר הזה. כי הלא מכל עלי נידף מוכרח יכול להיות נרעד, זה הגלות. ולא חכמים קדושים ברום וזעם, כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש. גם שרידי הנבואה שנשארו צפונים לצוצי... גבורתם בקרבה פנימה כגחלים וממות. זאת אומרת, גם כאילו מבחינת בית המדרש, אז אי אפשר היה להעמיד חכמים קדושים ברום וזעם. כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש הכללי, אני אוסיף פה עוד מילה, שהרב טאו מוסיף אותה, שאולי זה הרב אבינר, אני לא זוכר. יש לרב טאו בפירוש על הפסקה הזאת, בלמונה תיתנו חטא, זה בעמוד קופזיים. אז לא היה רוח הקודש כללי, היה אולי ברמה פרטית, כן? אבל רוח הקודש כללי, שהוא נותן מענה רוחני לכל התחייה, זה חידוש הדבר הזה. זה הרב קוק ותלמידיו, זה לא הופיע כזה דבר שנקרא התורה הגואלת, כמו הרב ציודה, הרב קוק והגובה הזה של בית המדרש הזה, מה? הרי זל זה משהו אחר לגמרי, הרי זל זה... זה סדר הרוחני הפנימי של כל ההוויה, בסדר? תורת האריזל, אבל הדרכה ארצית, הדרכה מעשית, הדרכה לדור, זה לא, זה בוודאי שלא. כל תורת הרב קוק היא יונקת מתורת האריזל. הוא כותב שאין מילה שהוא אומר שאין מקורה באריזל, בסדר? אבל זה לא, בסופו של דבר, זה ביור הנמשל, ביור המשל. אתה מבין מה אני אומר? כל ספרי האורות שלו, מי שטיפה בקי, כן, כתבי האריזל, הוא רואה את ה-connections, נכון? את ההקשרים. כל זה ביור, זה הנמשל של המשל. אתה מבין? טוב, אבל להעמיד תלמיד חכם עצום כזה, כמו הרב קוק, זה רק ארץ ישראל יכולה. אז כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש בגלות, גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקברם פנימה, כחולים ומומות. ודאי שיש... היו בתקופת הגלות יחידים, אבל היו ענקים, אבל הגבורה זה כאילו גחלים עוממות. זה... מה זה גחלים עוממות? גחל עומם זה יום אחד יבוא ונעשה לו פו, ותדלק פה אש עצומה, אבל בינתיים הוא לא יכול להופיע בכל הגבורה שלו, כי בסופו של דבר, ברמה הכללית, אין הופעה כללית. זה לא סתם יחזקאל, בפרק למד זין הוא קורא לגלות, לאומה בגלות עצמות יבשות. עצמות יבשות, למה? אבל אנשים חיו, אנשים עסקו במסחר, נכון? היה להם מקווה, בית מדרש, למה אתה אומר עצמות יבשות? ברמה של הכלל. ברמה של הכלל זה קבר אחד גדול. ברמה של הפרטים אנשים חיו, זה נכון, ברמת חיים מאוד מצומצמת, ביחס למה שיהודי אמור לחיות בארץ ישראל, אבל ברמת הכלל זה ודאי קבר טוטלי. עכשיו יש יקיצה, והיקיצה הזאת מופיעה, שקודם כל מופיע הגוף, הצד החומרי, מה שהסברתי, זרע בהמה, ועל גביו זרע האדם שאמור להדריך ולהקיץ את הקץ, ולהפיח רוח לתת נשמה לעם עליה, מה שכתוב בנביא. כעת כבר הקיצה קץ. קץ, עוד פעם, בכתבי הרב קוק, זה מלשון יקיצה. כי הגלות היא תרדמה. כאילו הוכנסנו לפריזר 2000 שנה. כל הכוחות הכלליים שלנו רדומים טוטלית. אבל עכשיו יקיצה קץ. תקופת הרב קוק, כבר היו מושבות בארץ, והוא כבר היה הרב של יפו, אחר כך של ירושלים, והרב הראשי לישראל, והוא ראה פה חלוציות, וראה פה כוחות חומרים שמתחילים לאט לאט להתעורר, וכל מיני, אני אגיד לכם, כוחות שהיו בפריזר 2000 שנה, הם מבקשים להופיע עכשיו במציאות. נשמת האומה היא רוצה להופיע בארץ. כל מי ששם את עצמו כשליח בדור הזה, באמת, אבל בלב טהור, הוא יכול לזכות למדרגות רוחניות שלא הופיעו בעולם 2000 שנה, כי לא היה בהם שום, לא היה להם כלים להופיע. אתם מבינים? אבל עכשיו כבר, כעת כבר הקיץ הקץ, ביה שלישית הוא חלה. כתוב במדרש, ביה שלישית אין לה הפסק. בסדר? בתנחום הפרשת שופטים, ובהרבה מקומות בנביאים, ביה שלישית אין לה הפסק. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בגאולה שהיא אין אחרי הגלות. זה לא כמו הגאולות הקודמות. בסדר? עכשיו, ביה שלישית הכוונה היה ביה, הכניסה ממצרים, זה ביה הראשונה, אחר כך עליית בבל, נכון?
בית שני,
ועכשיו זה ביה שלישית, וביה שלישית אין לה הפסק. זהו, זה כמו ירח שהולך ומתמלא עד שהוא ממש מלא, אבל הוא לא הולך ונחסר. כתוב בהמון מקומות. אחד מהם אמרתי בתנחומה, במדרש תנחומה על פרשת שופטים. תנחומה ט', אם אני זוכר נכון, או ט', אבל זה, אני יכול אותך הרבה מקורות גם בנביאים וכו'. בסדר? ביה שלישית אין לה הפסק. כן, זה גם אפילו ביחזקאל למד זין ולמד וו שמה, וזהו, זה, עכשיו זה, עכשיו זה, זהו. כי זה הגאולה, אנחנו בתוך הגאולה, זה לא התחלת, זה גאולה, זה הגאולה, זה לא הגאולה השלמה, אבל אנחנו בדרך. אני אגיד לך, לא, כן, זה, לא יודע, כן, לא יודע, אולי תלמידי הגרא שבאו, קצת יותר מאוחר, תלמידי הבעל שם טוב שעלו לארץ, זה התחלת הגאולה. עלייה ראשונה, יהודי תימן, אחרי זה, אנחנו כבר בגאולה, אז זה עוד לא הגאולה השלמה, אבל זה ירח שהולך ומתמלא. בסדר, הוא עדיין לא מלא. יש לנו עוד כמה בירורים פה לעשות, וכמה נחלות להחזיר לעצמנו, נכון? מכוח הפולשים והכובשים. מה? ותשובה קצת לעשות. יש פה עוד כמה תהליכים לעשות ולהתברר רוחנית, אבל ביה שלישית הוא חלה. מה אתה אומר? כן, ברור. לא, גם נקרא לפני זה התחלת דגאולה, אבל מה שמגדיר גלות, המהר"ל מסביר בנצח ישראל פרק ג' נדמה לי, או בהקדמה שלו, אני כבר לא זוכר. נראה לי זה בהקדמה שלו, פרק א'. פרק א' הוא בהקדמה. הוא אומר שמה שמגדיר גלות זה שאנחנו בחוץ לארץ, מפוזרים, ואין לנו שלטון ריכוזי, כאילו יהודי. זה גלות. היום הכל הפוך, נכון? אז זה גאולה. אנחנו בארץ, יש לנו שלטון יהודי, אנחנו מכונסים, לא מפוזרים, בסדר? יפה מאוד. אז מי שיגיד עכשיו שזה גלות, הוא פשוט לא למד מהר"ל ולא למד אמונה. בסדר? ברור, נקודה, זה חוסר הבנה של כל המהלך האלוהי שקורה פה. אז כעת כבר הקיץ הקץ, זה הרב קוק כותב לפני 100 שנה, בסדר? ביה שלישית הוא חלה, הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו. הוא רואה בימיו חלוצים, עם גבורה, עם מעשיות, עם הרבה כוחות רעננים גשמיים, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, וקל וחומר לסבוק רוח עדינותו הפנימית, ומגמת חיבורו להעמיד גודל איתן, כי אם על ידי זרע אדם, שהם קוראים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש, כלומר, הנפשות המעשיות, הזרע בהמה, הוא לא יכול לבוא לשלמותו, לשלמות גבורתו, כי הגבורה שלו היא הולכת ונחלשת בלי החיבור אל הקודש. כי מה שנותן דלק ונשמה לכל התחייה הלאומית, המעשית גם, זה רק בית המדרש. אנחנו רואים את זה היום, שאנשים שהם, ההורים שלהם היו סופר ציונים, הפכו להיות פוסט ציונים, נכון? והרבה, זה לא גבורה שאנחנו מייחלים אליה, אלא גבורה שהיא באה מהקודש. אתה רואה שגם היום בצהל, מפקדים שהם מחוברים אל בית המדרש, הדרך הרבה יותר מבוררת אצלהם, החזון, על מה נלחמים, איך צריך להילחם. וכשזה לא יונק מבית המדרש, זה הופך להיות סברות. דווקא אותם לא מקבלים, כי מפחדים מהם, נכון? מפחדים. למה מפחדים? כי יש פה שבירה של הקונספציה. כי יש פה... כל המי? כל המתכ"ל רוצה אותו בחזרה. זה... הרבה דברים שם לא יאמנו. אבל זה חלק מייסורי הגאולה, איך אומרים, חבלי משיח, זה כמו חבלי לידה. הכאבים של היוולדות פה של מלכות המשיח. זה כואב, אה? יש הרבה. אבל בסדר. מתישהו תקרת הזכוכית הזאת תשבר. אתה מבין? בינתיים היא עוד קיימת. הם משמרים אותה בכל עוז. הלוואי, אמן. אז נלחמים עליה, כן, ממש נלחמים. כן, זה יותר עמוק מזה, זה גם האם הקודש הוא מנהיג את הגאולה, או הסברות האנושיות, האדם החושב, כן, הדמוקרטיה. האם הרוב קובע, או השם קובע? האם הערכים שלנו הם אלוהים, מוחלטים, נצחיים, או שהם אנושיים, חלקיים? הבגץ הוא נשמת הגאולה. לא בטוח, נכון? או בית המדרש הוא נשמת הגאולה. זה כן בטוח. או אצלם זה לא גאולה, אצלם זה להילחם בגאולה, נכון? להפוך אותנו למדינת כל אזרחיה פרוגרסיבית, פוסט-מודרנית. מה? בכפייה. כפייה משפטית, אקטיביזם שיפוטי. בעיה? יש פה... אתם מבינים? זה בדיוק על זה הרב כותב. כי בעצם את עולם הערכים, זרע בהמה אמור לנוק מזרע האדם. והניתוק הוא יוצר תמונה מאוד מאוד קשה, בלתי אפשרית. זה הפסקה הזאת. כי יש פה שתי סוגי נפשות, ואנשי הרוח שם הם מעשיים, הם ארציים, הם אמוניים. הם לא, זה לא הרוח שאנחנו מייחלים אליה. זה לא שלמות הצורה של הגאולה, אלא זה מעורר חולשה. אז צריך חיבור פה בשביל להעמיד גוי איתן, וזה יעבור רק על ידי זרע האדם, על ידי אנשים כאלה שיש בהם איכות רוחנית וחזון, יכולים להעמיד חזון נצחי, אלוהי, שהם קוראים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. אז הרב יש לו פה קריאה לתלמידי חכמים לגדול לתורה כללית. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל. אז אנוכי והילדים זה ישעיהו אומר, הנביא. הילדים זה התלמידים שלו. אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל, אז צריך להעמיד גדודים של מאמינים, של אנשי אמונה שמאמינים בגאולה, שמאמינים שמה שמדריך את הגאולה וצריך להדריך את הגאולה ואת היקיצה, של האומה זה דווקא הערכים האלוהיים, הנצחיים, המוחלטים, האידיאלים האלה הם אלה שצריכים להטוות את הדרך ולמלות את כל מערכות החיים הכלליות. זה אנוכי והילדים. הילדים זה התלמידים. צריך גדודים של מאמינים, רב טאו אומר, שהם ימלאו את מערכות החיים בנשמה. מערכות החיים הכלליות של האומה. ואז אנחנו נראה... יקיצה ברחמים ובמהירות הרבה יותר גדולה. אבל כל עוד יש נתק, זה הציונות אין לדבר עם הדת, אנחנו בבעיה. בסדר? על זה הבירור הגדול, על זה הרפורמה המשפטית, הכל על סביב הנקודות האלה, של החיבור בין זרע האדם וזרע בהמה, או שהנפש הבהמית נלחמת בנפש האלוהית ומבריחה אותה, כן? ומגרשת אותה מגוש קטיף, ועוצרת אותה בהתקדמות בצבא. ברור נקודה הזאת? טוב, שנזכה לראות חיבור והדרכה והאהבה והערכה ואחדות, וכל הכוחות באומה ישמשו את אותה מטרה, לראות בישועת השם, ועמו ישראל בנחלתו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שבת שלום לכולם. נתראות. בזמן, וכן, בין הזמנים טוב כבר, נכון? לפחות השיעור הזה לא יהיה. עד אחרי בין הזמנים. נתראות.